עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב ושבוע מבורך לכל המאזינים. אתם איתנו על כל חי 93 FM 92.8. יום ראשון היום, כף בכסלב תשפ"ד, דלת קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב ליעלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בסיפור ידוע, הסיפור על הכנר יצחק פרלמן. זה סיפור שאני מספרת אותו הרבה פעמים, בסדנאות, בהרצאות. אני מניחה שגם הבאתי אותו פה בצורה כזו או אחרת, יש לו כל מיני גרסאות. ותכף גם תבינו למה החלטתי שוב לספר את הסיפור המופלא שלו. אז כשיצחק פרלמן, הכנר הידוע העולמי, כשהוא היה ילד קטן רך בשנים, בגילי 4 או 5, הוא חלה במחלת הפוליו הידועה, מחלה שגרמה לו לשיתוק ברגליו, וכך לאט לאט הוא איבד את יכולת ההליכה שלו. אנשים ריחמו עליו וחשבו לעצמם, נו, מה כבר יכול לצאת מהילד המסכן והנכה הזה? אבל יצחק הקטן לא ויתר. הוא התחיל ללמוד לנגן בכינור, ולמרות נחותו הוא לא עשה לעצמו הנחות, ועם השנים הפך להיות כנר בעל שם עולמי. והסיפור שלנו יכול גם לעצור כאן, ויש מספיק מה ללמוד מכוח הרצון הזה, ומהמקום הזה שאתה לא נכנע למסכנות שלך, ומפיק מעצמך את המיטב ואת המירב. אבל תקשיבו, יש המשך כל כך יפה לסיפור הזה. בשנת 1995, הוא הגיע לנגן בקונצרט במרכז לינקולן שבניו יורק. כל מי שראה אותו מנגן באחד הקונצרטים יודע שכל עלייה שלו לבמה כרוכה במאמצים לא פשוטים. הוא עולה על הבמה, פוסע צעד ועוד צעד ועם קביים, ועל פניו ניכרים הכאב והמאמץ. יצחק פרלמן הגיע לכיסאו והתיישב. הוא הניח את הקביים על הרצפה לצידו, שחרר אביזמים וחגורות שאוחזות את רגליו, קיפל רגל אחת, את השנייה פשט קדימה. ואז הרים את כינורו וסימן למנצח שכן, הנה, אפשר להתחיל. אבל בפעם הזו משהו היה לו קשורה. פרלמן הספיק לנגן רק כמה צלילים, ופתאום ניתק אחד המיתרים של כינורו. כולם שמעו את הצליל הצורם של מיתר קרוע. זהו, עכשיו כולם היו בטוחים שצריך להפסיק לנגן. צריך אולי להחליף מיתר או כינור, ואז להתחיל את הכל מחדש. אבל אז קרה הדבר שהדהים את כולם. פרלמן עצם את עיניו. הוא המתין מעט, ואז ביקש מהמנצח להתחיל מחדש. התזמורת החלה שוב לנגן, ופרלמן ביחד איתם. הוא ניגן בעוצמה ובתשוקה כזו שהם לא שמעו זאת אף פעם קודם לכן. כולם ידעו שזה בלתי אפשרי לנגן יצירה סימפונית מלאה שכזו בשלושה מיתרים במקום בארבעה. אבל באותו ערב פרלמן סרב לדעת את מה שכולנו ידענו כל כך בבטחה. אפשר היה לשמוע ולראות כיצד הוא משנה ומבסט וממש מלחין מחדש את היצירה והכל בראשו. בשלב מסוים זה היה נשמע כאילו הוא כיוון את המיתרים כדי לקבל מהם צלילים חדשים שהם לא ידעו להשמיע בעבר. כשהוא סיים, הסתרר שקט באולם. ואז כמובן פרץ כל הקהל במחיאות כפיים סוערות. פרלמן חייך, ניגב את הזיעה ממצחו והרים את הקשת של כינורו כדי לבקש שקט מהקהל. אתם יודעים, הוא אמר בקול, לפעמים זו המשימה של האומן למצוא כמה מוזיקה הוא יודע עדיין להפיק ממה שנשאר. ויש גרסה שאותה אני אוהבת יותר, שהוא סיים במילים ואמר, כל אדם צריך לנגן עם מה שאלוקים נתן לו. וזאת הכותרת. אני חוזרת שוב על המשפט החשוב הזה שצריך להדפיס אותו באותיות של קידוש לבנה בכל מקום. כל אדם צריך לדעת, צריך לנגן עם מה שאלוקים נתן לו. נכון, אנחנו בתקופה כל כך מאתגרת וכל כך קל בימים האלה. ברגע אני מוצאת את עצמי, אין יום, אני חושבת שמאז השביל לאוקטובר לא היה יום שבו לא הזלתי דמעות. אנחנו מתאבלים, לפעמים אנחנו ממש נכנסים למין מצב רוח קודר, רגשות שליליים והרבה הרבה עצבות. אז נכון, יש מצווה לשאת בעול עם חברו ומוטל עלינו להשתתף בצער. ומי שיכולה ללכת ללוויה, גם אם זה מישהו שהיא לא מכירה, אז זה מצווה ללכת. איך כתוב? מוטב ללכת לבית האבל. תלכו לניחום אבלים. בטח ובטח תקבלו על עצמכם קבלות ותפילות ותרומות וכל מה שאפשר. אבל לזכור כל הזמן הזה שאין רע יורד מלמעלה. לא, אנחנו לא מבינים ואנחנו מבקשים לראות את הטוב בעיניים. ואנחנו חייבים לדעת שיש לנו אבא לרחום בשמיים, שאוהב אותנו, ולא סתם אוהב. אנחנו אמורים להרגיש אהובים כמו בן יחיד שנולד לאבא אחרי שנים רבות של ציפייה. ונכון, אנחנו לא מבינים, הרבה דברים אנחנו לא מבינים, אבל אין ספק שיש כאן תמונה הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו, עיני בשר ודם, רואים. אז מעבר לכך שיצחק פרלמן נולד נכה, ולא נתן לזה לעצור אותו, ולא נכנע כביכול למסכנות שלו. הוא לימד אותנו דבר ענק. כל אדם צריך לנגן עם מה שאלוקים נתן לו. ואני ממשיכה ומצטטת משיר אחר, כן? מוכרחים להמשיך לנגן. לא להתייאש, לא ליפול לבורות חשוכים, לא לוותר, להמשיך לנגן, להמשיך לפעול כל אחד במה שהוא יכול, גם אם יש רק שלושה מיתרים. אז בואו נמשיך ונתחזק ביחד עם השיר חיזוקים של ארי גולד.
יום עבר ויום חדש מאיר עלינו, שולח לנו חיזוקים מכל הטעויות שרק אתמול עשינו. היום אנחנו חדשים. וגשם של תקווה נוטף יורד עלינו, משקה אותנו באהבה, מזכיר שכל מה שקורה עובר עלינו, תמיד נמצא שם רק אתה. להמשיך, לא לוותר, להרגיש שאתה תמיד שומר, רק תיתן לי את היד שאוכל עוד לעלות, תמיד על כל מכשול להתגבר. ולחיות מתוך שמחה, להפסיק חזק בלב את התקווה, כי בכל מה שקורה יש עוד משהו לתקן, לקבל הכל באהבה. עוד כוכב עכשיו נראה זוהר מפעם, משאיר בי טעם, עוד כוונה לשמוע הכל מרגיע גם בתוך הרעם, לראות ברק של אמונה. להמשיך, לא לוותר, להרגיש שאתה תמיד שומר, רק תיתן לי את היד שאוכל עוד לעלות, תמיד על כל מכשול להתגבר. ולחיות מתוך שמחה, יש עוד משהו לתקן, לקבל הכל באהבה. יש עוד משהו לתקן, לקבל הכל באהבה.
וואו, חיזוקים, לקבל הכל באהבה. ארי גולד שר לנו את השיר הזה, ובאמת שנזכה כולנו לשמוע אך ורק בשורות טובות. אז היום יש לנו באמת את תוכנית מעניינת ומרגשת. אנחנו נדבר עם ענבל חן, שהיא אחיינית של חנה יפרגן, השם יקום דמה, שנרצחה בפיגוע שהיה בשבוע שעבר, כל כך נורא, בת 67 הייתה במותה, מנהלת, אהובה, נערצת ממש, סיפורים שבאמת אשת חסד אמיתית. כן, נרצחה ביום חמישי האחרון בפיגוע שהיה בתחנת האוטובוס בצומת גבעת שאול. אנחנו נמשיך עם מעט אור דוחר בחושך עם דקלה יוסף ברג, גם לראות את האור שבי בזוגיות, לראות את הטוב שבבעלים מוריה ברונר, איך מתכוננים לאירועי צמה, צמה, שכשהבעל שלך מגויס ו... ואת לקראת הלידה, וכאן כבר תכף מגיע מזל טוב, אנחנו בהמשך נשמע גם למי. על כוחו של השבר והקד הקטן עם רחל בולטון, וגם של שוט חרבות ברזל, שוט ותשובות חרבות ברזל, של הרבנית ימימה מזרחי מבית פרשה ואישה. אנחנו נדבר עם מקראת פרידמן, על משלוח חנוכה מרגש, וגם על סיום טניה לרגל יוטט בכיסלה, ועוד ככל שיותר לנו הזמן, בואו נצא לפרסמות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
אני רוצה לומר שלום לענבל, היא אחיינית של הרבנית המנהלת חנה יפרגן, השם יקום דמה, שנרצחה באכזריות ביום חמישי האחרון בפיגוע שהיה באוטובוס בירושלים בצומת גבעת שאול. שלום ענבל.
שלום וברכה.
קודם כל תודה שאת משתפת אותנו, היה כל כך חשוב לנו ככה קצת להביא מהאור שלה, של הרבנית המנהלת חנה יפרגן, גם לכאן, גם למאזינים שלא הכירו. אני מבינה שהייתה אישה באמת כל כך מיוחדת, בואי ספרי לנו עליה.
כן, היא הייתה אישה מאוד מיוחדת, גם אם אני כמה שעות אדבר כאן, אני לא אסיים, לא כקלישה, אני אנסה... באמת, בכמה דקות, לתמצת.
כן.
קודם כל, הצניות, צניות שהפיינה אותה, צניות בלבוש, כמו שאמרו על קמחית, שקירות ביתה לא ראו שערות ראשה. גם פה אפשר להעיד את זה עליה, גם החתן שלה בלוויה אמר שהקירות של הבית העידו על הצניות שהייתה בה. מעבר לצניות ופשטות, ככה בבית, גם הצניות שהפיינה אותה, זה היה משהו ש... אפשר לפספס אותו. מידת החסד, הכנסת אורחים, הבית הזה תמיד היה פתוח לרווחה לכל מי שרוצה, לא רק בני משפחה, כל מי שנתקע בירושלים וצריך לישון ומחפש מקום, תמיד אפשר להיכנס, יש מקום לכולם, תמיד הרגשה טובה. לפני כמעט 17 שנה, זה היה מלחמה בצפון, מלחמת לבנון השנייה, אנחנו התארחנו את המשפחה של 10 נפשות בבית של 2 חדרים.
וואו.
ובאמת, היינו שם חודש וחצי.
וואו.
ותמיד הייתה תחושה שיש מקום. אני בדיוק אמרתי לאמא שלי, וואו, איך, יש לי זיכרונות כל כך טובים מהתקופה הזאת. איך תמיד היה מקום? איזה הכנסת אורחים? כשרצינו ככה להגיד, טוב, אנחנו נוסעים לאיזה שבוע, קצת כאילו לתת לה את הפרטיות שלהם שנלקחה מהם, היא כל כך התכננה, לא תישארו, זה בסדר, בבקשה. באמת, תמיד בהרגשה טובה, הבנתי שגם עכשיו, עד לפני שבוע, התארחה אצלה משמחת תורה משפחה של 12 נפשות. אני מדברת על בית של שלושה
חדרים. כן, וואו. כשיש מקום בלב וכשהלב כזה רחב, אז זה לא משנה כמה מטרים או כמה חדרים יש בבית, כנראה. איזה לימוד גדול.
זה גם הייתה התשדורת, זה גם הייתה, זה מה שהיא נתנה... לכולם, התחושה הזאת שבאמת הבית פתוח לרווחה, כל הבחורי ישיבות מהמשפחה שלומדו בירושלים, היא הייתה מחבשת ומגייצת להם את החולצות, והיא הייתה מתחננת אליהם, זה לא שהיא הייתה עושה את זה מהשפה לחוץ, היא הייתה ממש מבקשת, זה הזכות שלי, תביאו, אני מגייצת, אני מחבשת, כולם היו מביאים לה. התפילה, הלימוד, היא הייתה, באמת, הפה שלה כל הזמן היה ממלמל תפילה, לא הייתה ישנה צהריים, רק לומדת עוד חומש, עוד מפרשים, פרקי אבות, הייתה כל פעם אחרי ארוחת שבת, לומדת את הפה ליועץ, הספיקה לעשות כמה סיומים שלו, חומש עם אורח חיים, באמת, אישה קדושה וגדולה, אבדה עצומה.
את יודעת, אני גם שמעתי, אתם מדברים, את מנהלת של סמינר, מנהלת של בית ספר, אז יש את הסמכותיות, היא צריכה להיות דידקטית, היא צריכה להיות אסרטיבית, ולפעמים שומעים גם טענות, ופה לא קיבלו לה סמינר. אני שומעת בלי סוף, היא הייתה אחרת, היא הייתה מנהלת אחרת, היא הייתה בחמימות, הייתה באכפתיות לכל תלמידה ותלמידה.
לגמרי, אפשר, הכמות של התלמידות שהייתה בלוויה ומהרה שם בבכי, גם אנשים רחוקים מתורה ומצוות, היא גם הייתה בערכים, ואני רואה שם אנשים רחוקים מתורה ומצוות, פשוט ממררים בבכי כאילו זו אמא שלהם, וזה כדי להבין באמת כמה היא הייתה משמעותית לכל אחד, אני חושבת שכל אחיין וכל אחיינית הרגישו שהיא ממש אמא שלהם, באמת, וכמו שאת אומרת, אישה עסוקה ובכל זאת מוצאת את הזמן להתעניין בכל אחד, להיות האוזן קשבת לכל אחד, ו...
שמעתי עוד משהו שבאמת הדהים אותי, שהייתה מוכנה לחלק אפילו מהשכר שלה, כדי לאפשר למורות עוד שעות, כדי שיצליחו להגיע לאיזשהו, מישהי שמוכנה מכספה, מהשעות שלה, מהמשכורת שלה, לחלק לאחרים, העיקר שיהיה להם מספיק.
נכון, זה היה ממש כמה ימים לפני הפטירה שלה, שמורות סיפרו שהיא דיברה איתם, הם ככה אמרו שעל השעות, אז היא אמרה, אני אתן לכם מהשכר שלי, אני אתן לכם מהשעות שלי. כן.
לא נשמע.
היא הייתה פשוטה גם, באמת, לא הייתה צריכה לעצמה שום דבר, כאילו מהאנשים שרואים את העולם הזה ולבלים, ובאמת, אישה קדושה, הבנתי ממורה שהייתה שם, שהיא הייתה באמצע לקרוא פרשת הקורבנות, בזמן שהיא, לפני שהיא נהרגה.
וואו. תגידי, אם הייתה לנו אפשרות לשאול אותה, הרי אני כל כך רוצה שיצא איזשהו חיזוק מהשיחה שלנו, דברים שיהיו באמת ככה לעילוי נשמתה, מה את חושבת הייתה מבקשת מאיתנו, בנות ישראל, במה הייתה מבקשת מאיתנו להתחזק?
חושבת שהאמת מאירת שמיים, גם לקבל כל יהודי, לאהוב כל יהודי.
וואו, לאהוב כל יהודי.
צניעות ואירת שמיים, באמת, כאילו אישה לא של גינונים, לא של... לא צריך להגדיר את זה, אבל באמת, הצניעות ופשטות בכל ההיבטים. זה משהו שמאוד מאוד אפיין אותה. לדבר לכולם בגובה העיניים, לעשות משהו שהם רוצים. בעצם לעשות משהו שהם רוצים. הייתה מתחילה לבוקר שלה ב-6 בבוקר, נסיימת אותו ב-12 בלילה, והיום שלה היה סביב לימוד, שיעורי תורה, בית הספר שהיא ככה ניהלה ביד רמה, חסד, הכנסת אורחים, כאילו, כל החיים לחשוב על ה... על העולם הבא, לקראת, לאן מה אנחנו הולכים, שהעולם הזה הוא רק רוזור, זה באמת משהו שהיא הפיין אותה כל כך.
את יודעת, זה תמיד אומרים אחרי מאוד קדושים, אבל זה כל כך חבל, אני, שוב, יש לה הרבה הרבה תלמידות שזכו ומורות ואנשים שהיו סביבה שזכו להכיר אותה, אבל יש כל כך הרבה אנשים שלא זכו ופתאום רק אחרי פטירתה, הרצחה בצורה כל כך טרגית ונורית, פתאום אנחנו מבינים איזה אנשים גדלים בתוכנו, איזה אישה גדלה בתוכנו וחבל שאנחנו מצליחים לגעת בשולי הגלימה שלה. רק שהיא כבר לא כאן, אבל אולי זה באמת, לא אולי, בטוח זה רצון השם, אבל אולי באמת ניקח ממנה באמת את הנושא הזה של לאהוב כל יהודי, להפסיק לשפוט אחרים על פי, את יודעת, השתייכותם כזאת או אחרת, וקבלה קטנה בצניעות, כל אחד יודעת במקום שלה, איפה, איך אומרים, משהו קטנצ'יק אפילו, טיפה, בצניעות, וכן, ולהתחזק ביראת שמיים. וואו, אינבל, קודם כל אני מאחלת לכם, באמת שלא תדעו יותר מצער, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לנחם על אבדה כזאת גדולה, ובאמת שזכותה תגן עלינו, ויהיו הדברים האלה לעילוי נשמתה הקדושה. תודה ששיתפת אותנו, אינבל.
תודה רבה, תודה על ההזדמנות. תודה, בשורות טובות.
בשורות טובות שיהיו, כן, לא פשוט, כל כך קשה, איזו אישה מופלאה ומיוחדת. אז כן, מעט אור, דוחה הרבה חושך, ואנחנו לקראת חג החנוכה, חג האורות, כל כך הרבה מדברים על העניין הזה. אז איך זה קשור גם כשאנחנו מדברים על חינוך ילדים? שלום, בוקר טוב לדקלה יוסף ברג, מנחת הורים, יועצת בגישת שפר, סופרת. שלום דקלה, מה שלומך?
בוקר טוב, מה שלומך?
יש עוד ספר, נכון? ראיתי שיצא משהו לילדים.
אני בדרך.
בדרך.
אני בדרך לספר ילדים, כן,
ברגשת מאוד. ראיתי על זה משהו ואמרתי, או, הנה מסקרן, אולי נראיין את דקלה לעניין הזה, אבל הנה יש לנו פה באמת את העניין הזה של מעט אור דוחה הרבה חושך, ומי שקרא את הספר שלך, אמון, הספר אמון שבאמת מדבר על חינוך ילדים, זה כל כך מתקשר לי, זה כאילו עוד כותרת לספר, אפשר לקרוא לספר, מעט אור דוחה הרבה חושך, כן, מתחת לכותרת הגדולה של אמון, כן.
נכון, מקסים, אמרת את זה מקסים, ולקראת חנוכה זה כל כך אקטואלי, או בתקופה שלנו, באמת אני חושבת שאם יש אולי נושא אחד שניקח את אחד ויחיד לדבר עליו בחינוך ילדים, שבאמת מביא תוצאות מדהימות ומשנה קשר ומשנה את הילדים בצורה מדהימה, זה באמת עין טובה. ולראות פשוט את הילדים בעין טובה, יש לנו נטייה היום, לצערי אני אומרת, להתעסק המון בחולשות, בקשיים, בבעיות, שאנחנו רוצות באמת, אנחנו רוצים לעזור לילדים, זה נכון, כמחנכים, כהורים, אבל בסופו של דבר, ההתעסקות הזאת שהיא כל היום סביב זה, היא רק מביאה לתוצאה הפוכה, אנחנו רואים את זה, הילדים יותר קשיים לימודיים, רגישיים, חברתיים, ואנחנו צריכים קצת להתעורר על הדבר הזה. אני פעם העברתי שלנות מורים, והייתה שם יועצת של בית ספר, והיא אמרה שבכל אבחון שילד עובר, אז מחויב לבוא דרך היועצת, והמורה כותבת את האבחון, ובסוף יש, היא אומרת, בסוף האבחון יש שלוש שורות, תכתבי דברים טובים על הילד. היא אומרת שכמעט תמיד הטופס מלא בדברים בקשיים, ובדברים שהובחנו, אבל השלוש שורות האלה נשארות ריקות.
וואו.
וזה עשתה לי נורא הלם כזה שהיא אמרה את זה, כי זה נראה לנו שהיום להיות מקצועי, להיות הורה מאוד דואג ואכפתי, זה לחפש את הבעיות ולדאוג לבעיות. ולראות את הטוב, זה לא מקצועי, זה לא רציני, זה לא מעמיק. בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. היכולת שלנו לראות את הטוב בילדים עושה פלאים אצל הילדים. אני עושה תרגיל קבוע בסדנת הנחיית הורים, שאני מבקשת עם אמאות באותו שבוע לבחור את הילד שהכי קשה להם איתו, ולעשות עליו תרגיל, ממליצה מאוד לכל מי שמאזינה, מאזין, זה תרגיל באמת, אני לא ראיתי כמעט אמא שעושה תרגיל כזה, ולא רואה המון שינויים אצל ילדים. אז זה לקחת סתם פתק באיזה מקום נסתר, שהילד לא רואה, ולכתוב עליו כל יום, פעם, פעמיים, שלוש ביום, דברים טובים. זה יכול להיות, אני לפעמים שיש לי גם קושי עם אחד הילדים שלי, אני לוקחת פתק, שם אותו בסידור שלי, וככה כותבת כל בוקר איזה משהו ומסתכלת על הפתק הזה.
ורק את רואה אותו. זאת אומרת, הילדים לא רואים, נכון. הילד לא רואה את זה, ולא יודע גם שאת כותבת עליו משהו טוב.
נכון, או איזה פלא. זה מדהים שהילדים פשוט, אי אפשר להאמין כמה הם הרבה יותר נרגעים, הרבה יותר משתפים פעולה, הרבה יותר חמודים באותו שבוע.
מדהים.
זה פשוט מדהים.
קסם.
בלי שאמרנו מילה.
קסם.
אני מניחה שאנחנו כן משנות את הגישה שלנו, אבל
משהו אנרגטית משתנה כנראה. משהו בשדר שאת מעבירה לילד.
נכון, זה שדר נורא חזק. תראי, כל אחד יכול לחשוב על עצמה, כשאני עומדת מול מישהי שאני יודעת שהיא קצת מלמעלה מסתכלת עליי וחושבת שאני לא בסדר, איך אני יוצאת פעולה? אני יוצאת מגומגמת, נופל לי, לא מצליח לי כזה. ואיך אני יוצאת מול מישהי שנורא תופסת ממני, וחושבת שאני וואו כזאת? לא יודעת איך, זה פשוט מדהים. ליד אנשים כאלה אנחנו יוצאים מבריקים, ויוצאים לנו רעיונות יפים, ואנחנו רהוטים מאוד. וואו, מה עשה? עכשיו, היא לא אמרה שום מילה אותה אישה. לא. השדר הוא עושה את הכל בעצם, הוא עיקר הסיפור. כי הרבה פעמים בחינוך, כשאנחנו מדברים על חינוך, אנחנו טועים לחשוב שמדובר במה אני אומרת, מה אני עושה. זה גם נכון, ודאי, אבל קודם כל מה את חושבת. כי אם את תחשבי אחרת, תשנה ממילא את כל הדינמיקה עם הילד, והילדים מגיבים בצורה מופלאה. זה הרבה יותר חזק מחברה, או מי שאני אוהבת איתה. זה ילד, אנחנו קשורים טלפתית, זה וואו, זה באמת וואו, אני עושה את זה עם הילדים שלי, זה אי אפשר להאמין מה זה עושה.
כאילו מומלץ לנסות בבית, מומלץ לנסות בבית. כן.
מאוד.
מדהים.
ואני רוצה להגיד, אבל איך עושים את זה?
כן.
תראי, לפעמים אמאות מגיעות אומרות, נורא 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 קשה לי עם הילדה הזאת, היא גם ככה וגם ככה, ואני, קשה לי מאוד מאוד לראות את הדברים הטובים, כל דבר טוב שאני רואה, בעצם זה לא טוב בסוף. אז העבודה היא לחפש בכוח, וזה מה שאם נקשר את זה אולי לחנוכה שמתקרב, פח שמן הקטן הזה, חיפשו אותו, עמלו עליו, הכל היה חרב, נחשוב את זה, היום אני מאוד אקטואל, אנחנו יכולים להבין את זה אולי קצת יותר, חורבן אדיר, הכל מחולל, ואין כאילו תקווה, ולא, מחפשים בכוח פח שמן ומוצאים אותו. והוא זה פלא, בשנייה שמוצאים את הפח הקטנטן הזה בחורבן היום הזה, זהו, כאילו הכל בסדר. אנחנו כבר בדרך חוצה, ניצחנו. צריך לחפש את זה למרות,
וזה עוד יותר מחזק את דברייך, מצאנו משהו שאמור להספיק רק ליום אחד, זאת אומרת, מצאנו משהו באמת מאוד קטן, ואולי לא כזה משמעותי, והמשהו הקטן הזה הוא כן משמעותי, עובדה שהשמן הספיק לשמונה ימים, זאת אומרת, קורה שם נס, ובדיוק אותו נס כנראה קורה, אני קראתי לזה קודם קסם, אבל זה פשוט נס.
נכון, ממש. הייתה לי אמא שאמרה לי, תקשיבי, קשה לי, לא יכולה להשאיר את חצי כזה מדרדר, וכל דבר נורא נורא מבחינתה מאוד אנוכי, וחושב רק על עצמו, ומאוד חצוף, ומאוד לא הולך בדרך של הבית, זה באמת מאוד קשה. אמרה לי, תחפשי משהו פיצי. אז היא אמרה לי, אחרי שבוע הגיע, אומרת, תשמעי, באמת מאוד קשה לי איתו, אבל הוא מאוד חייכן. הוא חייכן, שהוא מחייך, זה קסם מבחינתי. אמרתי לו, אז תגלי רק, תגלי לקסם הזה, וזה מה שיפתה באותו שבוע. היא אומרת, רק ראיתי את החיוך שלו ואת הקסם שלו, וזה שהוא מאוד מאוד שובה לב. זה כאילו דבר קטן החיוך, אבל זה לא, וזה פתאום פתח לה איזה מערכת יחסים חדשה עם הילד הזה, ובאמת, היא אומרת, נכון, מתחת לילד הזה שכאילו מטריף, לא, יש ילד, הוא מותק של ילד, הוא סתם מתבלבל בדרך, אני יודעת את זה.
איך את קוראת לזה בספר? תחפושות, הוא בתחפושת.
בדיוק, ממש תחפושת, ממש. אז לחפש בכוח, לא לחכות שהטוב הזה יקפוץ לך מול העיניים, ואז תראי אותו, זה חוכמה קטנה, זה גם בסדר, זה מקסים, אבל באמת לחפש, מה כן היא עשתה טוב, היא קמה בבוקר, כן, התלבשה, כן, התפללה, כן, בירכה, כן, זה המון, לראות את זה. הייתה לי פעם אמא שעוד סיפור חמוד, שגם אמרה לי נורא קשה לי מהילדה הזאת, אבל באותו שבוע שביקשתי את התרגיל, היא אמרה, שמתי לב שבאתי בבוקר וראיתי שמישהו החליף את השקית של הפח. עכשיו אני יודעת שזה לא אני, זה לא אף אחד יודע הבית, זה היא. עכשיו היא לא עוזרת בשום דבר, לא אכפת לה, היא תמיד על הספה, לא מעניין אותה שום דבר מהבית, אבל היא החליפה את השקית של הפח. ומבחינתה זה היה, וואו, ושם היא התחילה שמערכת יחסים חדשה איתה. מהשקית הזאת קטנטונת, אמרתי לה, את רואה שהיא רוצה, שאכפת לה, שזה חשוב לה, היא לא באמת כזו אנוכית. זה רק מעטה חיצוני. ומזה באמת אפשר לפתוח באמת אור גדול עם הילדים. וככל שנראית הטוב, הטוב הזה גדל,
יגדל.
הטוב הזה מתגבר.
כן. איפה שאנחנו
שמים... כשנראית את הקשיים, את הבעיות, אנחנו מזמינים קצת יותר.
איך אומרים, איפה ששמים את הפוקוס, שם זה גדל.
בדיוק.
כן. אז הנה הזדמנות, מעט אור דוחה הרבה חושך, תחליטו רק עד חנוכה או רק היום, תנסו, מה אכפת לכם, תנסו את זה בבית, זה עובד. כן, וואו, מדהים, ושוב אני ממליצה לקרוא את הספר במלואו, כי זה באמת ספר שדוחה הרבה חושך. כן. דקלה יוסף ברג, וואו, מרגש כל כך, אני רק אספר לך, את יודעת, אני מקבלת דרישות שלום מאביטל שלי, כן, שלומדת אצלך, ועכשיו היא בסטאז' והיא פתחה קבוצה להנחיית הורים, יש לה שש נשים אצלה בקבוצה, וזה וואו. פשוט, כן, הבת...
אני יכולה לספר על המאזינות?
כן.
שפגשתי את הבת של רחל אסטג, והיא אישיות בפני עצמה,
לא, אני תמיד אומרת, אני השתדלתי לא להפריע, לפחות לא לקלקל. כן, אבל היא באמת מדהימה.
מומלץ, ממש מדהימה.
כן, ברוך השם.
יש לה עין טובה ממש מיוחדת, זה נכון?
בטח, היא באמת מיוחדת.
אם כבר מדברים על עין טובה.
נכון, היא באמת מיוחדת, ברוך השם.
תהיה לך רק נחת.
רק להודות, תודה רבה. תודה, דקלה יוסף ברגמן, חתורים, יועצת בגישת שפר. תודה על הדברים הכל כך חשובים האלה שנזכה. תודה רבה. ואם אנחנו מדברים באמת על אור שדוחה חושך, אז יש עוד מקום ששם אנחנו צריכים גם לראות את האור ולשים לב, לראות את הטוב שבבעלי. איך עושים את זה? שלום, בוקר טוב למוריה ברונר, שהיא יועצת זוגית, מפתחת משחקים זוגיים, סדנאות לזוגות ולנשים, ומרצה בזוגיות. שלום מוריה.
בוקר טוב רחל.
בוקר אור. אז אנחנו היום מנסים באמת ככה עם קצת אור לגרש הרבה חושך. אנחנו בתקופה באמת לא פשוטה, בלכורה אפשר לומר שיש לנו הרבה, כן? תקופה מאתגרת, אני לא רוצה להגיד חשוכה, אבל באמת תקופה מאתגרת. אז אנחנו מנסים, את יודעת, לתפוס כל מיני פינות של אור, כל מיני ניצוצות של אור, והחסד שיש בעם ישראל והמיזמים, ובאמת אפשר להדליק את האור. אבל אנחנו רוצים גם להתכנס הביתה, אז אם דיברנו על ילדים, איך אפשר באמת לראות את האור בהם, ואיך מעט אור דוחה הרבה חושך, גם בזוגיות, זה אותו דבר.
נכון, אז אנחנו באמת, כמו שאת אומרת, בתקופה באמת לא פשוטה, ואנחנו לא רגילים, ברוך השם, לחיות בתקופה כזאת סוערת, וברור שגם כל אחד מאיתנו מושפע ממנה, וגם הזוגיות. ובאמת, ככה לפני חנוכה, זה באמת זמן שאנחנו צריכים יותר להתכנס ולראות את האור שבתוכנו ושבבן הזוג שלנו, בילדים, במשפחה שלנו, ובאמת לגרש את החושך שיש לנו ואנחנו רואים אותו ביתר צאת ככה בתקופה האחרונה. אני חושבת שלפני שאנחנו ככה מתחילות עם לראות את האור שבסובבים אותי, כמו שאנחנו ככה לומדות הרבה פעמים מהמשפט שלה, ואתה לרעך כמוך, שקודם כל צריך ככה את הכמוך, שאתה צריך להיות קודם כל בעצמך מלא, אז גם באור שאני רואה בבעלי ובסובבים אותי, אני צריכה קודם כל להיות מלאה בתוכי באור הזה. ואני חושבת שהדבר הראשון, דווקא בתקופה כזו, כל כך חשוב לדעת להתמלא באור שבתוכנו, בטוב שבתוכנו. ואני חושבת שלפני שאנחנו בכלל ככה חושבות מה טוב, איזה טוב יש בי, אני חושבת שקודם כל אנחנו צריכות להרגיש מלאות באנרגיה, מלאות בדברים שמסמכים אותנו, ובתוך זה גם קל לנו לראות את הטוב שבתוכנו. אני חושבת שיש לנו נטייה לנו, אנשים, לדאוג לכל הסובבים אותנו, במיוחד במיוחד בתקופה כזאת שבאמת רבים צורכי עמך ישראל, ובאמת יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעזור בהם. ובאמת הרבה פעמים אנחנו קצת שוכחות את עצמנו בתוך כל המציאות הזו. ודווקא במציאות כזאת אנחנו צריכות לזכור שאם אנחנו לא נמלא את עצמנו באנרגיה ובטוב, אנחנו לא נצליח לתת את הטוב לסובבים אותנו ולראות את הטוב בתוכם. אחד הדברים שאני ככה מלמדת המון נשים, זה באמת משהו שמלמדים את זה בהמון המון חוגי עצמה לנשים, אבל לא הרבה פעמים מבינים את המשמעות הזוגית שיש בה, וזה באמת לעשות לעצמי דברים שעושים לי טוב ומכניסים לי אנרגיה. אני ממש אומרת את זה מתוך ככה, אני מסתמכת המון על הספר שנקרא על הדעת להיכנה, שזה נקרא ספר של לורה דוויל, שהיא בעצם חיברה ככה עבודה נשית בזוגיות, ואנחנו ככה מלמדת על זה.
שאגב, אני הייתי קוראת לספר לדעת לשחרר, כי לדעת להיכנה נשמע כזה לא טוב, שלילי, לא רוצה להיכנה, אבל אמרה לי פעם באמת איזה מישהי חרדית, כל החיים לימדו אותי, להיכנה לבעל, להיכנה לבעל, לא רוצה להיכנה יותר, את יודעת, זה היה כנראה בשעת משבר, אבל זה לא לדעת, זה באמת לדעת לשחרר, או לדעת לכבד, או... הייתי ממש משנה את השם של הספר, כן.
ממש, אני גם.
ספר מעולה.
אני בדיוק גם, ממש ספר מעולה, וזה גם שיטה מדהימה, אבל באמת כמו שאת אומרת, הרושם הראשוני ממש מטעה.
קונוטציה כזאת, כן.
ממש, ממש קונוטציה שלילית, ובאמת זה בדיוק הפוך, זה לדעת לשחרר ולדעת להיות נשית, ואישה משוחררת יותר, ושלמה יותר עם המקום שלה. ומתוך זה, את גם הופכת להיות נשית יותר, ומקבלת יותר. אז מתוך המקום הזה, באמת אני מלמדת בטעמים את הנשים, ובכלל בקליניקה שלי המון אני עובדת על זה, גם עם נשים וגם עם זוגות בכלל, ש... באמת לעשות לעצמי כל יום 2-3 דברים שהם עושים לי טוב ומכניסים לי אנרגיה. זה יכול להתחיל בדברים קטנים כמו לשמוע מוזיקה, לעשות, לא יודעת, לשתות אפילו קפה ועוגה בבוקר, שיכול להיות שאני עושה את זה כל יום, וזה משהו שהוא די שגרתי, אבל אני עושה אותו עכשיו במחשבה ובהתכווננות, שזה עכשיו הדברים שאני מכניסה את מאנרגיה. וזה הדברים הקטנים, אבל גם הגדולים. הרבה פעמים אני רואה אנשים שאומרות, איך בעלי יכול להרשות לעצמו ללכת ככה עם חברים ולעשות כל מיני דברים, והוא בכלל לא חושב מה ההשלכות שצריך עכשיו לארגן בייביסיטר לילדים, או לא תמיד זה מתאים ברמה המשפחתית, ואני תמיד אעשה את השיקולים האלה, והוא לא. והרבה פעמים אמרת, זה בגלל שאנחנו נחשוב על כל הסביבה, אבל אנחנו לא נחשוב רגע על הצורך שלנו. וגבר הוא מאוד מחובר למקום ולצרכים שלו, וזה המון פעמים דברים שאנחנו יכולות מאוד לכעוס עליהם, אבל אם אנחנו נתחיל להבין שזה בעצם ואהבת לרעך כמוך, אלא קודם כל לדאוג לעצמי, ומתוך כך יש לי את היכולת לדאוג לבן הזוג שלי, אז באמת ככה זה יהיה הרבה יותר שלם, ואני אעשה את זה בהרבה יותר שמחה. בפעמים שאנחנו נותנות, אנחנו עושות את זה, אבל לא טוב לנו באמת, וזה מורגש. אבל אם אנחנו עושות את זה אחרי שאנחנו באמת נתנו לעצמנו, ואנחנו עושות את הדברים שטוב לנו, בין אם זה לצאת עם חברות, לעשות קניות של דברים שעושים לי טוב ומעלים לי את האנרגיה, כשאני עושה את הדברים האלה ממש ברמה יומיומית ודואגת לעצמי, אני מצליחה לראות את הטוב שבי, אני מצליחה לתת את הטוב שבי לאחרים ולסביבה, ובעיקר לבעל שלי, אני מצליחה להיות בזוגיות באווירה אחרת, במקום הרבה יותר נינוח. ואחד הדברים שאני המון מלמדת זה הגבר שלנו, הדבר שהכי חשוב לו בעולם זה שאת תהיי שמחה ושתהיי מאושרת, והוא לא תמיד יודע איך לעשות את זה. עכשיו, לפני שהוא ידאג לנו, אם אנחנו לא נדאג לטוב שלנו, אף אחד לא יצליח לדאוג לעצמנו, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכות לעשות ככה. באמת בימים האלה, לדאוג יותר למקום שלנו, לא מהמקום האגואיסטי, הפוך, מהמקום שאנחנו רוצות לתת בנתינה שלמה. ומתוך זה, הבעל שלנו גם ידע לתת לנו ויפרגן לנו את זה.
כי כשרק לך מבפנים, מאוד קשה לך לתת, אבל כשאת מלאה מבפנים, יש לך הרבה יותר אפשרות לתת. עכשיו, אני ראיתי גם שאת מבקשת מבנות, בסדנאות שאת מעבירה, גם דרך קבוצות וואטסאפ, את מבקשת מהם ממש לעשות רשימה של דברים שעושים לך טוב, ומתוך הדברים האלה לבחור כל יום או פעם בשבוע, או מה את הולכת באמת לעשות?
נכון, אז בתוכניות ליווי בוואטסאפ שיש לי, יש לי תוכניות ליווי שהן חינמיות, ויש תוכניות ליווי שהן בתשלום, ובאמת אני ממש מבקשת מנשים לעשות רשימה של 10 דברים לפחות שעושים לך טוב, דברים שממש פשוטים, כמו שאמרתי, לשמוע מוזיקה, לאכול את העוגה ולשתות את הקפה בבוקר, ודברים יותר מורכבים, לצאת לטיול לכמה ימים, ללכת לדברים שעושים לך טוב, ואחרי שיש לך ככה את הרשימה, ממש לשבק את זה ברמה יומיומית, איך את עושה את זה. כשאת עושה את זה, ואת ממש על זה כל יום, אני אומרת לך, זה פשוט מדהים לראות איך המציאות משתנה גם מסביב, איך פתאום מישהי שאמרה לי שהבעלה ממש לא פרגן לה לצאת, והיה ממש תופס אותה על דברים למה את יוצאת עכשיו, ולמה את מבזבזת, ופתאום כשהיא החליטה שהיא נותנת לעצמה, והיא מבינה את ההשלכות ואת החשיבות של העניין, פתאום בעלה הסתנחן עם המציאות שלה ופשוט פרגן לה הרבה יותר, ואפילו הציע לה את זה, ואפילו בזמנים שהיה לה ככה קשה עם עצמה, אומר לה, אז אולי תעשי את מה שאת אוהבת, תצאי עם החברות, תעשי המון דברים שככה בחיים הוא לא היה מציע וזורם ברמה כמו שהיום היא נמצאת. וזה באמת קודם כל מתחיל עם הפרגון והנתינה לעצמי.
כן, את אומרת, וזאת ממש כותרת בעיניי, לבעלך הכי חשוב זה שאת תהיי מאושרת. עכשיו, כשאת לא מאושרת, הוא גם מרגיש איזושהי אשמה, ומשם בעצם מתחיל איזשהו תסכול, כמו כדור שלג שהולך ומתגלגל. אני רוצה עוד טיפה הבהרה לכותרת החשובה הזאת.
נכון, זה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה ומאוד חשוב לעמוד עליה, כי באמת הנקודה הזאת שגבר מרגיש, רואה שהאישה שלו לא שמחה, בסופו של דבר זה משליך כלפיו, והוא מרגיש שהוא לא בסדר והוא מרגיש מואשם. מבחינת גבר, כשגבר מרגיש שהוא גבר טוב, בעל טוב, הוא מרגיש את זה כשהאישה שלו שמחה, הוא מרגיש שהוא נותן לה את מה שהיא זקוקה לה. וברגע שהיא לא נמצאת שמחה, זה אומר שכנראה הוא לא מביא לה את ה... זה ההשלכה של התחושה שלו. הרבה פעמים אני אומרת לאנשים, אנחנו צריכות לפעמים להגיד שזה שעכשיו אני מרגישה לא נעים, כי היה לי לא טוב בעבודה, זה באמת לא קשור אליך, כי באמת גבר באוטומט לוקח את זה שאישה לא שמחה אליו, כי הוא בעצם כאילו אחראי על האושר שלה. אבל במידה מסוימת, ברגע שדווקא אנחנו, כשאנחנו ניקח אחריות על האושר שלנו, על השמחה שלנו, ואנחנו לא נהיה תלויות בבעל שלנו, בשמחה שלו, בעצם אם אני כל הזמן אגיד שכשבעלי יפרגן לי לצאת עם חברות או לקנות זה, אז אני אהיה שמחה, זה לא יקרה, אלא אם כן אני אחליט שזה נכון ומתאים לי, ומתוך זה גם הוא ירצה לתת לך, וכשהוא ייתן לך הוא ירגיש טוב עם זה, כי הוא ירגיש שאת שמחה יותר, וזה ייתן לו תחושה של בעל ובן זוג הרבה הרבה יותר מעניק וטוב לאישה שלו.
כן, אני חושבת שעצם הידיעה, כשאישה באמת יודעת שהרצון הראשוני של בעלה זה שהיא תהיה מאושרת, כבר כאן יש איזושהי הנחת רווחה, שתביני גם אם כרגע זה נדמה לך ומתסכל ונדמה לך שהוא לא מפרגן לך ונדמה לך שהוא לא רוצה, לא, יש פה תסכול שצריך לפתור, אבל בדנ"א שלו הוא רוצה שאת תהיה מאושרת. ועצם הידיעה הזאת אני חושבת גם נותנת איזשהו מין רוגע פנימי, משהו שם מרגיע.
נכון, כן. ובאמת אני אגיד שיש באמת הרבה פעמים תחושה, ומגיעות אליי לצערי לא מעט נשים שממש לא מרגישות ככה, שאני אומרת להם את זה, זה מאוד מפליא אותם, כי הם אומרות, כן. אני ממש לא מרגישה את
כי
זה.
כי הוא לא מפרגן לי, כי הוא לא רוצה שאני אלך.
הוא לא רוצה באמת שאני אצמחה, הנה דווקא כשאני נותנת לעצמי, הוא אומר לי כמה אני בזבזנית וכולי, או דווקא שאני מנסה לעשות לעצמי דברים שיעשו לי טוב, פתאום זה לא הולך טוב, אבל אנחנו באמת גם בתוכניות ליווי שלי, ובאמת גם קליניקה, אני עובדת המון, גם עם נשים וגם עם זוגות, באמת על הנקודות האלה, של באמת איך אנחנו מצליחות להוציא את הרצון הזה של הבעל, כי זה נמצא. פשוט צריך לדעת על איזה נקודות לעמוד כדי שזה יצא לפועל.
ואם קשה לכם לבד, אז הנה, אפשר להירשם לאחת מקבוצות הוואטסאפ של מוריה ברונר, ובאמת אפשר לעשות שם עבודה פשוט נהדרת. אז תודה רבה מוריה על הדברים האלה, שנזכה באמת לראות את האור שבנו, ומשם לראות את הטוב שבבן הזוג, שבילדים, שבכל הסביבה שלנו. מוריה ברונר, יועצת זוגית, מפתחת משחקים זוגיים, סדנאות לזוגות ולנשים, מרצה בזוגיות. תודה רבה על הדברים החשובים
תודה
האלה.
תודה רבה. חנוכה שמח.
חנוכה שמח. תודה. כן, היה אמור להיות לנו שיר, מעט אור, דוחה, הרבה הרבה חושך. הנה, בבקשה.
בחושך מעט אויר מעט אויר דויכי דויכי הרבה חושך מעט אויר מעט אויר דויכי דויכי הרבה חושך מעט אויר מעט אויר דויכי דויכי הרבה חושך a little bit of light Just a little bit of light Doiche, doiche, harbe choyshech A little bit of light Just a little bit of light Doiche, doiche, harbe choyshech A little bit of light Just a little bit of light Doiche, doiche, harbe choyshech A little bit of light Just a little bit of light
אברי מלפריד שר לנו את השיר האופטימי הזה, מעט אור דוחה הרבה הרבה חושך. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין המשפחתי. תודה רבה ליאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. בשעה הבאה תהיה איתנו גם הגברת רחל בולטון וגם מקרת פרידמן, העורכת של הרבנית ימימה, ועוד דברים מעניינים וחשובים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות ומיד חוזרים.
Oh, a little bit of light, a bit of light. Doiche, doiche, har mechoshe. A little bit of light, just a little bit.